בוקר טוב ומבורך, רעים ואהובים. יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת שופטים. שישי ושביעי לפנינו בשני המלמעלים הקצרים שלנו הבוקר, והיום ערב שבת הוא גם ג' באלול. ג' באלול הוא יום הסתלקותו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן, זכר צדיק לברכה. נדמה שאין מתאים יותר מזה שפרשת שופטים היא תמיד הפרשה שמופיעה כפרשה של השבוע של היורצייט. השבוע של יום ההסתלקות של הרב תמיד מופיע בפרשת שופטים. מה היה בחלומותיו של הרב יותר מצדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ? מה היה יותר ממינוי מלך בישראל וממינוי מלך המשיח? מה היה בחלומותיו יותר מנביא מקרבך, מאחיך כמוני? בפסקה מדהימה מתפרץ הרב קוק ממעיין הנשמה שלו וקורא אל מעיין הנבואה, הננו נקראים. אבל אני רוצה לעסוק הפעם בשישי ובשביעי של הפרשה, וגם בהם, בכל אחד מהם, בנקודה אחת שמאוד קשורה לעולמו של בעל ההילולה, של בעל יום ההסתלקות, מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה. וסמוכים אנו שביום הזה, שבו הוא יום הסתלקותו של צדיק, הוא יום שיש בו הרבה השפעות של אותו צדיק השוכן בארץ ומשפיע מארץ העליונה, כפי שמופיע עלינו, על כל מי שמבקשים להידבק ולעסוק בתורתו ובמידותיו. בשישי אבקש לעסוק מעט בתורתו, ודווקא בתורתו ההלכתית, ובשביעי במידותיו. גם שישי וגם שביעי של פרשת שופטים עוסקים במלחמת הרשות. זוהי מלחמה שהיא לא כנגד אויב שבא להשמיד את ישראל, או מול שבעת העממים, או מול עמלק, אלא מלחמה שהיא רשות. אתה קרב אל עיר מסיבות שאתה מבין שצריך ליצור מלחמה ולוחים. במלחמת רשות, כידוע, ישנם מי שחוזרים מאורחי המלחמה. כך עומד הכהן משוח המלחמה ומכריז, מי האיש אשר בנה בית חדש? מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? כל אלה ילכו וישובו לביתם. גם מי האיש הירא ורך על איביו? גם הוא ילך וישוב לביתו, פן ימס לבב אחיו כלבבו. המלחמה הזו, שהיא לא מלחמה על עצם החובה לעזור לישראל מיצר שבא עליהם, מקפלת בתוכה חידוש עצום בסוגיית מצוות יישוב ארץ ישראל. זה בקיצור גדול, כי זה דבר מדהים. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, עוסק הרבה בהבנת שיטתו של הרמב״ם, שלא מנע את יישוב ארץ ישראל למצווה. והרב קוק נוקט בדרך שבה הרמב״ם אכן סבור שבוודאי יישוב ארץ ישראל זו מצווה, אלא מה שהיא לא נמנית בתרי"ג המצוות זה מפני שהיא מצווה כללית, והיא מצווה שכוללת בתוכה כל כך הרבה מצוות, ומבחינה מסוימת את כל המצוות, שהרי כל המצוות כאשר הן נעשות בארץ ישראל משמעותן אחרת לגמרי. ומצוות כלליות כאלו הרמב״ם לא מונה. בדברי הפרשה ישנה הוכחה מדהימה לשיטתו של מרן הרב. הרמב״ם מונה את אותם אלו שהפסוקים עונים שצריכים לחזור מאורחי המלחמה. והוא אומר כך, בנה בית, נוטה קרם, נשא אישה, ואז הוא אומר את ההלכה הבאה, וכל הבונה בית או נוטע קרם בחוץ על הארץ אינו חוזר עליהם, הוא חייב להמשיך את המלחמה. איפה הרמב"ם מביא את זה? הרי הפסוק לא חילק בין בונה בית בארץ לבונה בית בחול, כמו שהפסוק לא חילק בין נושא אישה בארץ לנושא אישה בחול. מה זה משנה? הרי מדובר בעניין פרטי, אדם בנה את ביתו, ואנחנו רוצים שלא יבוא אחר ויחנכנו. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? מה, יש מצוות חנוכת בית בארץ ישראל והיא לא קיימת בחוץ לארץ? מביאים מיד המפרשים שמקורו של הרמב״ם הוא בתלמוד הירושלמי, ושם בתלמוד הירושלמי כתוב פשוט, למה צריך לחזור מי שבנה בית ונטע כרם? משום שהוא באמצע קיומה של מצוות יישוב ארץ ישראל, וממילא מי שבונה בית בחוץ על הארץ או נוטע כרם בחוץ על הארץ, אומר הירושלמי במסכת סוטה, יכול יהא חוזר? תלמוד לומר ולא חנכו, את משעת שמצווה לחנכו, על זה חוזר, את כרם שמצווה לחללו, על זה חוזר, אבל כרם ובית שאין מצווה לחנכם או לחללם, אין חוזר עליהם. מה מקור המצווה? מצוות יישוב ארץ ישראל. נסתפק בכך, כי נדמה שלפעמים כשעוסקים בדמותו של הרב קוק, קצת שוכחים את מקומה של תפיסת ההלכה על פי הרב קוק. המרכזיות הזאת, כשהיא מופיעה כאן בפרשה, באה ללמד אותנו פשוט דבר מופלא. ברור שעל פי הרמב״ם, מצוות יישוב ארץ ישראל מחייבת כמצווה, כי הרי אחרת אין הבדל בין בונה בית בארץ ישראל לחוץ לארץ, והרמב״ם לא היה חייב לפסוק כמו התלמוד הירושלמי. זה לא מופיע בבבלי, זה מופיע בירושלמי. הירושלמי לומד שמי שבונה בחוץ לארץ לא מקיים את מצוות יישוב הארץ. אז ממילא משמע שהרמב״ם בפרשה שלנו ודאי הבין שאכן יישוב הארץ היא מצווה החלה לדורות והחלה תמיד. ומה שהרמב״ם לא מנע אותה, זה מפני גדולתה וקדושתה. עד כאן, סוגיונת הלכתית קצרצרה, בעולמו של הרב בארץ ישראל, ועוד רגע קט.